זה אחרי מנחה. טוב, אז אנחנו בעצם פעם שעברה ראינו שמגילת אסתר בעצם מגילת אסתר מתארת תיאור שהוא הקצה של התנ"ך. זאת אומרת שכל התנ"ך הקדוש ברוך הוא מחפש לו, זה מחפש לו, כל התנ"ך הקדוש ברוך הוא בעצם בונה את עם ישראל. עם ישראל אמור לקרוא בשם השם, ודרך הממלכה שעם ישראל יקים תבוא ברכה לעולם. מה זה ברכה? ברכה זה בעצם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא מקור החיים, מקור הקודש, מקור הטוב והשפע. וכאשר יש לקדוש ברוך הוא ממלכה, שזה מלך מלכות ישראל, אז יש הארת פנים. וכל התנ"ך בנוי על התזה הזאת, על כל התנ"ך בנוי על התוכנית הזאת, נקרא לזה ככה. והתנ"ך ככה מלווה אותנו. הקדוש ברוך הוא בונה את האבות, את השורשים של האומה הזאת. הקדוש ברוך הוא מתחיל להוביל את האומה הזאת מיציאתה מצרים ועד בעניין בית המקדש של שלמה. אז ראינו שבעצם כל החלום של הקדוש ברוך הוא הולך ומתפרק, ומי, אפשר להגיד, מפיצול המלכות של שלמה ועד שנחרב את המקדש הראשון, ועם ישראל חוזר לבבל, והשרידים חוזרים למצרים, זה מבטא עוד יותר הליכה אחורה, ובעצם יש כבר מצב של הסתר פנים, אבל עוד לא הגענו לקצה. עברנו למלכות פרס, וברגע הזה שבו מוכר אחשוורוש את הנתינים שלו, העם היהודי, שנמצאים כנתינים בתוך ממלכת פרס, והוא מוכר אותם לידיו של המן, בעצם אפשר להגיד, למרות שבסופו של דבר הגזרה להשמיד לא יצאה אל הפועל, אבל בעצם זה שהיה כאן עסקה חתומה, הרי יש איזה מין כלל לפעמים בהלכה, פה ושם משתמשים בו, שדבר שעתיד להיות, אז הוא כאילו כבר קיים. למשל, כל העומד להישרף כשרוף. כן, זה נאמר לגבי לולב של עבודה זרה, כן. אז אותו דבר כאן. עם ישראל, שבעצם נמכר לידי המלאק, אמן, שמתכוון להשמיד אותו, הוא כאילו עבר מהעולם. ואז בעצם, מה שמתארת לנו מגילת אסתר, בפרקים הראשונים, זה מין עולם שהוא הפוך מהעולם שהקדוש ברוך הוא חלם עליו. במקום שיש הקדוש ברוך הוא מלך, יש את אחשוורוש המלך. במקום שיש את עם ישראל, אין את עם ישראל. ואז אנחנו מוצאים, כולם, זה דבר מפורסם שיצא מאוד נחמד, שתמיד אנחנו קוראים את מגילת אסתר בתקופה שקוראים את הפרשות של המשכן. ורואים שהפרשות של המשכן, שהרבה ביטויים שמתארים את את ארמונו של המלך אחשוורוש, מזכירים את המשכן. הצבעים שם, והחצר, והבית הפנימי, הבית החיצוני, עוד מזכיר את המשכן. כאילו התנ"ך בא ואומר לנו, כבר אין מקדש להשם בירושלים, אלא יש בעצם משכן אחר של 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 אחשוורוש, ואין עם ישראל. ולכן מה מאוד מדגישה מגילת אסתר? את החומרנות משתה של יין. כאשר יין, התכונה שלו, שהוא בעצם, מה היין עושה? היין בעצם מסיר מהאדם את היתרון של האדם, שהיא החוכמה, המחשבה, היכולת השכל. ואז האדם, כשהוא בעצם שותה יין, הוא יכול להיות רק גוף, רק בהמה. משתאות היין מההתחלה, והדגש של האישה. כלומר, יש שם, כמו שאמרנו, תחרות, מלכת היופי, שבו מחפשים למלך אישה יפה. וזה מאוד נעצים את הגוף, אישה, יין. זה בעצם התיאור הזה של תחילת המגילה בא לתאר את המקום הכי 180 מעלות לירושלים, לרצון של הקדוש ברוך הוא. כאילו הגענו לקצה של הקצה. והקטע המדהים, כמו שאמרנו, זה בדקה ה-90 של התנ"ך. כאילו, כל התנ"ך נכתב על העם הזה, פתאום הרגע האחרון. ואז קורה הנהפוך. אני רוצה שנייה אחת להסביר טיפה את העומק של הנהפוך. מה שאני אגיד עכשיו, לא כולם מסכימים. גם אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד את זה. אנחנו לא יודעים בדיוק, אני באופן כללי, כשקוראים היסטוריה רחוקה, צריך לקחת בערבון מוגבל. אנחנו לא יכולים לסרטט קווים מדויקים, זה לא כמו שאתה מסרטט, אני יודע, במלחמת השחרור. יש איזושהי מחשבה שהיהודים בפרס היו במידה כזו או אחרת בסוג של התבוללות. לא בטוח שהתבוללות חילונית. יכול להיות שגם התבוללות דתית, כלומר, יכול להיות שהם היו דתיים, אבל הם לא היה להם את החלומות של ארץ ישראל. החלום של הקדוש ברוך הוא, שהוא חלם שיהיה ממלכה כזאת. למה? כי אנחנו יודעים שמבחינה היסטורית, במקביל ליהודי פרס ומדי, יש לנו את יהודי שיבת ציון. כלומר, יש קבוצה מעם ישראל שעולה לארץ ישראל, ובספר עזרא ונחמיה, שאני ממליץ לכם ללמוד, לקרוא המון פעמים. עזרא, נחמיה, ספר נחמיה, ספר מרתק. זה אותו ספר. לראות את ה... מה?
אבל זה לא מחלוקת, אם באמת היו יהודים עדיין או לא היו.
אז אמרתי ש... לא נכנס לפרטים ההיסטוריים, כי יש לנו קצת ערפל. קצת ערפל לכל התקופה הזאת. יש כל מיני אפשרויות איך להסתכל עליה. מבחינת הפשוטה של התנ״ך, אנחנו יודעים שהתקופה הזאת של מלכי פרס, יש שני סיפורים. סיפור מגילת אסתר וסיפורו עזרא ונחמיה. יש גם עוד קצת, יש גם חגי וזכריה טיפה, וזה יותר נבואות. אבל כעיקרון, שני ספרים מקבילים מבחינת הזמן, פחות או יותר. זאת אומרת שהיהודים שנמצאים בהודו ובקוש ובפרס וב... הם לא מהיהודים שדבקו בעלייה לארץ ובחלום הזה. ולכאורה כאילו, כיוון שהם איבדו את החלום הזה, אז מה מפריע לאמן המושג הזה של היהודים? הרי הם כבר איבדו את החלום שלהם. וכאן, ובעצם, כנראה שסיפור מגילת אסתר, שימו לב טוב, זה הסיפור, באמת שכבר הזכרנו את זה, זה בעצם הסיפור האנטישמי, הראשון שאנחנו מכירים. כותב רב צדוק הכהן מלובלין, משהו מדהים, כותב את זה בספרו רסיסי לילה. הוא אומר, אנחנו יודעים שפרעה שיאבד אותנו, ואנחנו יודעים שבימי השופטים נחמו איתנו, מדיינים פלשו מהמזרח, יש איזה אחד, יש משה מפחיד כזה, קושן רשעתיים, מערם נעריים, יש לנו פלישתים, יש לנו בהמשך הערמים, כל ספר מלכים, פה ושם מואב נלחמו איתנו, לא חסרים לנו אויבים בימי התנך. אומר רב צדוק, זה לא היה עם ניחוח אנטישמי. כלומר, אולי בתת מודע, כשהמדיינים והמואבים, הפלישתים נחמו איתנו, אז היה שם את העניין הזה. אבל זה רק היה בתת מודע. בנגלה זה היה עם ישראל חי פה, וזה השכנים, והם רבים. ולכן, כשהאויבים שלך נלחמים איתך, זה כמו למשל היום, שאתם יכולים לשמוע אנשים שאומרים ש... ערביי ארץ ישראל נלחמים איתנו בגלל שגם הם רוצים לחיות פה ואנחנו מפריעים להם. במרכאות היה איזושהי תוכנית סינית באמריקה, תוכנית הלווידה שצחקו עליהם, אמרו שישראל חיסנה המון יהודים. אז הם כאילו, רוצה להגיד, ולא את הערבים, כי אנחנו לא חיסנו לערבים. אז מי אדלשטיין, שהוא אמר, רק להזכיר לכם שהכי הרבה ערבים שחוסנו בעולם, חוסנו פה. אז בסדר, אבל יש אנשים שמתייחסים למאבק שלנו עם ערביי הארץ, זה גם הם רוצים לחיות פה, וזה טריטוריות וזה, אני לא קונה את הסיפור הזה, אבל... אבל, 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 אבל אפשר לחשוב ככה, כי הם רוצים לחיות פה, ואנחנו גם חיים פה, ויש פה מאבק על האדמה הזאת. תגיד שזה המאבק. אז אותו דבר בימי התנך. הם אוהבים לחמו איתנו, זה כי הם רצו להתפשט מערבה, ואנחנו גם לקחנו שטחים במזרח, כידוע, שישבו שם שבטים, גד וראובן, ועכשיו הם רבים איתנו. אבל כשעם ישראל גולה בימי נבוכות נצר, ובעצם בהיסטוריה הרגילה של עמים, עם שגולה אמור להיאבד ולהיעלם בהיסטוריה. אל תוך התהום הנשייה, תהום השכחה של ההיסטוריה, יש הרבה עמים שהיו גדולים בימיהם, ירדו ונפלו והלכו ונעלמו. לא נשאר מושג כזה. מה שקורה לעם ישראל בגלות בבל, שהוא ממשיך להתקיים כאומה. כי הוא יש עדיין, זה לא נאבד. ולא רק זה, אלא שפתאום מתחיל דרך לשיבת ציון. זה משהו מטורף, יש קמים לתחייה. ומתברר כאילו שבעצם העמים אומרים, מה זה הדבר? מה זה הדבר הזה שהוא בעצם לא מסוגל נדמה? כלומר, מה שמתגלה פתאום, אנחנו נמצאים אחרי 70 שנות גלות בבל. אנחנו בקצה הגלות. ומתברר פתאום לגויים, והמן קלט את זה, שיש כאן איזשהו משהו בעם הזה שהוא מעבר לקיום פשוט של עם. יש כאן בעם הזה איזה נצח, ואז מתפתחת האנטישמיות. מה זה אנטישמיות? אנטישמיות זה הפחד מהיהודים. הפחד מזה שהיהודים הם לא משהו נורמלי. הפחד הזה יכול להוביל לשני מקומות. הוא יכול להוביל, וזה מה שהוביל ברוב החלקים של ההיסטוריה, הוא יוביל אותנו לשמחה אדירה לעם ישראל, שהשיא שלה היה גרמניה הנאצית, שהיא באה ואמרה שהעם הזה הוא לא נורמלי. מי שיקרא את כתביו של, לא, אני לא ממליץ, אבל מה שפה ראשון, ציטוטים מפורסמים, מי שיקרא את כתביו של היטלר ימח שמו, יראה שהוא מדבר על עם ישראל, כאילו, הוא אומר, אין, זה, זה עם שאין, זה, זה, אין אני והוא, הוא אומר היטלר, יכולים לדור בו בתחת תם שמיים. וכדי שהעולם יתקדם לתזה שלי, צריך שהילד היהודי האחרון יקבל כדור בתוך הפה. הוא נלחם עד האחרון הילדים ואחרון היערות מקצה העולם. שזה בעצם, זה כאילו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהנראה מעם ישראל, מובילה למה שיש היום הזה. אומר הנביא ישעיהו, והיה ביום ההוא, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. ואמרו לכו ונלכה אל בית השם אלוהי יעקב ויורנו מדרכה ונלכה ברכותיו. זה שתי האופציות של העמים. האנטישמיות זה הפחד מעם ישראל שמובילה או לישעיהו או להיטלר. עכשיו זה מצד העמים. אנחנו, עזבו דני, בוא נדבר על עצמנו. אנחנו, עם ישראל, יש לנו שתי אפשרויות. או, מה בעצם, האנטישמיות אומרת לנו, או שאנחנו נמצא את עצמנו בתאי הגזי, או בירושלים, או בנויה לתלפיות, שבראשה. אתה לא יכול להיות נורמלי. או שישמידו אותך, וזה יתגלה רק בגלות בבלמה, כי דווקא אחרי שעם ישראל כאילו הפסיק להיות עם רגיל, בהתחלה התלהבנו, יצאנו מצרים, שבטים נכנסו לתוך ארץ כנען, כבשו אותה, בנו במרכז, וזה הם נפלו, והיו צריכים להיגמר. ופתאום כשהם לא נגמרו, אז כולם מבינים שבעצם יש כאן איזשהו סיפור אחר. ואז יש את הפחד, אנטישמי, ואז או, שיש השמדה, מלחמה אינסופית, או שיש להפך, הרצה, רצון להתקרב לעם ישראל, כמו שאנחנו מאמינים, בשיא האמונה, שזה מה שיהיה. ומתקיים זה, מתקיים זה. וזה מה שקורה בגלל אסתר. הדבר, התיאור, אמן, למרות ההתבוללות במרכאות, או סוג של התבוללות, או סוג של התערבות, שהם לא נולדו לארץ ישראל. אמן מזהה. לא מסתפק בזה. הוא אומר, אני לא אוכל. זה לא מרדכי, זה עם היהודי. מה שמפריע לי פה זה לא מרדכי. זה עם היהודי. דווקא אמן הוא האיש החכם. הוא קופץ בשורש שיש כאן עם אחר. יש כאן, יש להם עניין אחר. ואז, אתם זוכרים מספרת לכם על הפרוטוקולים של זקני ציון? הם צודקים. באמת לעם ישראל יש תוכנית להשתלט על העולם. אבל לא במובן ששליטה שתוביל את העולם למקום רע, שליטה טובה, שליטה שהיא לא שליטה של כפייה, של עלייה. ועמד לזה איזה, ולכן הוא אומר, כאילו למרות שהיהודים התנתקו מהחלום שלהם, הגוף היהודי, הוא מפחיד אותי. צריך להשמיד, להרוג, לאבד, כי בלי זה אין תקומה לגויים. וחז"ל גם מכניסים את זה בפשע החשבות. אמנם השיחה שחז"ל אומרים, לא נראית שהיא פשט, אבל זה הסאבטקסט. חז"ל אומרים שחשבוש אומר לאסתר, עד חצי המלכות. חז"ל דורשים את זה. למה אתה כזה, אם אתה כזה, מה שנקרא, לארג', תגיד, אין לך את הכל, מה, אתה תבוא עכשיו ותמצאו את הצעת נישואים לחברה שלכם, אז אתם תגידו לה, אני אתן לך חצי ממה שיש לי. מה, אתה אתן לכם סתירה. אתה אמור להגיד, אני אתן לך את הכל. לא יודע, את חצי המלכות. אומרים חז"ל, שהוא רומז לה, זה לא פשט, כי הוא לא יודע שהיא יהודייה, אבל הוא רומז לה, אני נותן לך עד הדבר שחוצץ למלכות. אבל מה שמפריע המלכות שלי, אני לא אתן לך. וזה עם ישראל. וזה החזרה לבית המקדש. החזרה, לפי חז"ל, הוא זה, ש... הוא זה שביטל את האינפלציה מהמקדש הזה. זה אני לא מוכן. כלומר, גם אחשוורוש, גם המן בעצם הם באותו אותו מקום שמביאים שעם ישראל. ועכשיו, אני מדבר בעיקר על המן. מה זה גורם לעם ישראל? הרי כל מי שיסתכל למגילת אסתר יראה שאין מגילת אסתר תהליך של תשובה. לא כתוב, כי במובן הכי עמוק. יש, יצומו עליי, שלושה ימים. נכון, יש בזה משהו, הביטוי לך כנוס כל היהודים הוא הביטוי הכי של תיקון, של תשובה, של משהו. אבל אפילו הפסוק הזה, לא מזכירים בו תפילה. ולא כתוב, אין שם, חוץ מהתיאור הזה שהוא מאוד מינימליסטי, לא כתוב הרבה. מה כן כתוב במגילה? שימו לב לביטויים. כנוס את כל היהודים. מה זה מזכיר לנו איזה ביטויים? אחד הביטויים הכי חשובים בפנימיות התורה. כנס את ישראל. פה נוצר כנסת ישראל, אני ממשיך הלאה, נקהלו היהודים ועמוד על נפשם, נקהלו היהודים בעריהם. כל הזמן מופיע ביטוי שהיהודים נקהלים ועומדים על נפשם. מה זה בדיוק נקרא העמידה על הנפש?
זה גם התשובה לתמר מחנך
לזר ופורד, לא? נכון, אבל לא רק במובן של הקשר בינינו, אלא במובן הרבה יותר. מה המסר של השואה? וזו שאלה תפוקה, כי יש אלף מסרים עם נורא עמוקים. מה אתם אומרים לענות לי? יש איזה מסר אחד? מי אומר שיש מסר? חייב להיות. אבל איזשהו משהו שאני לוקח מהשואה, או שאנחנו צריכים לקחת מהשואה. גם בלי השואה הייתי רוצה, אתה אומר שחייבים מדינה.
לא,
אתה צודק. אורי צודק, שנכון, שהשואה גרמה לכך שאין אלטרנטיבה לחיים יהודיים בגלל. נכון. ואני... אבל יש משהו כאילו שהוא קודם לזה במובן של משהו פנימי, לא פוליטי. השואה בעצם היא נתנה לעם ישראל, עדיין, אולי היא עדיין לא עשתה את זה בגלוי, את ההבנה של מי אנחנו. כלומר, אם כל כך כל כך כל כך כל כך רדפו אותך, סימן שכנראה אתה שייך למשהו אחר. כגודל השנאה, גודל ההבנה, שאני כנראה לא, יש לי תפקיד כנראה גדול. כלומר, דווקא על דרך הנגטיב, כן? אם, זאת אומרת, השואה אומרת שלעם ישראל כנראה יש תפקיד מאוד גדול. וזה בדיוק מה שקרה מגילת אסתר. הגזירה הזאת גרמה ליהודים פתאום להבין שהם עמדו על נפשם. כאילו, יש מחבר ספרים על תנ"ך, לא נשאול את קוראו, הרב יונתן גרוסמן, אז הוא מתאר בספר של מגילת אסתר איך שכאילו מגילה זה משון גילוי, איך שכאילו אסתר מגלה מחדש את זהותה היהודית. אני לא רוצה להיכנס לשאלה האם אסתר הייתה, מה היה היחס ליהדותה לפני כן, לא משנה, לא להיכנס לזה. אבל היא הולכת וחושפת את זה. ראיתי פעם מישהו שהשווה את מרדכי ואת אסתר להרצל. הרצל היה רצה בטובת עם ישראל. שהוא שמע שפתאום צועקים מוות ליהודים, והוא שאל את עצמו את השאלות הגדולות, אז מי אנחנו? למה בצרפת קצין צרפתי שהוא נאמן לצרפתים חבל הזמן ושברור לכולם שזאת עלילה, למה תולים אותו? למה לא תלו אותו? למה הרגו אותו? ולמה כולם, לא הרגו אותו, הגלו אותו. ולמה, מה עשו לה? לא, כן, אבל גם...
הגלו אותו.
אבל... כי... הגלו
הורידו אותו, בקיצור הורידו את הדרגות, לא משנה, האשימו אותו, ואז צעקו שמוות ליהודים, לומד שם הרצל, ואותו רגע נופל הרצל לאסימון. אני נותן את כל
חיי לגאולת עם ישראל, בסופו של דבר. זה מה שקרה פה. היהודים פתאום נפל להם האסימון. הגזרה הזאת קרמה, והרבה פעמים מתארים את היהודים בשואה, שהיו מתבוללים. יהודים מתבוללים, לא, אירופה הייתה מלאה בכאלה. שפתאום מוצאים את עצמם, הולכים לתאי הגזים, עם היהודים החסידיים והחרדים, כולם הולכים ביחד. כי אומר לך, הגרי גרמני, יש לכם תפקיד, כולכם שייכים לדבר הזה. הגרמני רוצה להרוג אותך, אבל אתם עם פתאום, אנחנו כנראה שייכים לאיזשהו משהו הרבה יותר עמוק. הגילוי הזה הוא דבר מופלא. והוא בעצם, ומצד אחד הגילוי הזה הוא מחריד, ומצד שני הוא נותן לנו הרבה שמחה. אנחנו שייכים לאיזשהו משהו גדול. עכשיו אני חייב לסיים משהו, כי זה קשור ל... מרדכי מתקן פורים, יש לנו את הדבר המוזר הזה, אני עכשיו אסגור לכם את המעגל. פורים הוא בי"ד. חגי ישראל האמיתיים הם בט"ו, ריח מלא. יש לנו שני חגים גדולים. פסח וסוכות. שבועות הוא היום האחרון של פסח. וזה, לא נדבר על זה עכשיו. פסח ושבועות. ולעשות חג בי"ד זה אמירה מכוונת. בעצם מרדכי אומר לעם ישראל, אתם לא רשאים לחגוג. בוא נגיד ככה, יום שחרור המחנות, חודש מאי, אני זוכר את התאריך העברי, שנת 1945, הוא לא יום חג. החג הוא מחר. זה מחר בה' באייר תש"ח. י"ד זה חג של זה שגילינו מה זה להיות יהודי. כן. אבל האמת היא, תדעו לכם, שיום יבוא, ואז תחגגו את החג האמיתי. החג האמיתי הוא בט"ו. וירימו כפות חומה בארץ ישראל. שזה יחזיר אותם תקופת יהושע. מחיית עמלק, כמו שאמרתי בשבת בקידוש, מחיית עמלק, ההתמודדות עם האנטישמיות, זה לא להקים לובי של יהודים באמריקה כנגד האנטישמיות, או לבקש מאיזה נשיא שיכתוב איזה משהו ויצטרף לטקס של חנוכת בית כנסת וידבר כמו שצריך לחיות באחווה גם בצרפת ובאמריקה. זה לא מחיית עמלק, זה לא... בהניח השם אלוהיך מכל אויביך, כלומר, בארץ ישראל, זה מחיית עמלק. ולכן, מרדכי אומר, עכשיו אנחנו בעצם נחגוג חג שהוא הכנה לפורים האמיתי. פורים האמיתי נחגוג כשאתם פה, יושבי שושן ומדי, תעלו לארץ ישראל ותחגגו בירושלים. הספר האחרון של התנ"ך זה ספר נחמיה. מי שמכיר את ספר נחמיה, מה הפרויקט הגדול של נחמיה? בעניין חומת ירושלים. נחמיה הוא בעצם ההמשך של מרדכי. ואתמול שאלתי, זה אני אסיים, אתמול היה פה הרב זולדן, שהוא היה ראש הישיבה, הוא תמיד חכם מאוד גדול ומאוד מקורי ופורה, כתב הרבה ספרים, והוא ככה מאוד גם בקיא במחקרים, הוא באמת בקיא גדול. הוא כתב ספר אב קרס, על ערים מוקפות חומה בארצנו. והמסקנה שבאמת זה טעות לחשוב שרק ירושלים זה פורים של ט"ו. באמת, אם אנחנו ניקח ברצינות את הפרויקט הזה ונבין שכשאמרו ערים מוקפות חומה, ימות יהושע בן נון התכוונו לכל הערים שמוזכרות בספר יהושע. והיום המחקר הארכיאולוגי והמחקר של השמות של המקומות שנשתמרו, בואו נגיד תודה לערבים, בפיהם של הערבים נשתמרו מלא שמות, הם מעידים שרוב יהודי הארץ היום חיים במקום שראוי היה לחגוג בתתוו, כי הם חיים או על גבי מקומות שהם היו בעבר ערים מוקפות חומת יהושע בן נון, או סמוך ונראה ברצף אורבני למקומות האלה. כל גוש דן שקשור גם ליפו וגם ללוד, בית שמש שיש לה תל ירמות ותל בית שמש, באר שבע ואשדוד שמגיע תל אשדוד וכן הלאה, וחיפה גם יש באזור שלה. אז יכול להיות שיודע מה, יודע מה, יהודים שגרים ב... מה? בנהריה אולי, לא יודע איזה תל. למה? יש שם תל אפק. מה אתה יודע? הכוונה היא שפורים של תתווה זה פורים של ארץ ישראל, לא של ירושלים. ייקח עוד כמה שנים בעזרת השם. להתראות.